ברכות דף זין עמוד א'. אני קודם מצטט את הגמרא עצמה, את האגדה עצמה, ואחר כך נראה כיצד הרב מעמיק באגדה הזאת. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו? דכתיב, פני ילכו והניחות אלה. דיינו, אדם שהוא כועס, תעזוב אותו, תן לו להירגע. אל תפייס אותו בעיצומו של כעס, כי בעיצומו של כעס אתה מפייס אותו, הוא מתרגז עוד יותר. תן לו להירגע מהרתיחה שלו, מהכעס שלו, אחר כך אפשר יהיה לפייס אותו. מאיפה לומדים את זה? לא פחות ולא יותר מהקדוש ברוך הוא, בחטא העגל. שם הוא אומר לו, נדבר, אבל תן לי קודם כל להירגע מהכעס, כביכול. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמתן לי עד שיעברו פנים של זעם, ואניח לך. ככה אומרים חז"ל. שואלת הגמרא, ומי עיקר איתך כמי דקות שבריחו? האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כועס? מילא אנחנו בני אדם, כועסים מדי פעם. אבל שהקדוש ברוך הוא יכעס, האם יכול להיות מציאות כזאת של הקדוש ברוך הוא יהיה כעס? אומרת הגמרא, כן, אין, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כועס. מאיפה? דתניא. וכל זועם בכל יום. בכל יום יש רגע שהקדוש ברוך הוא כועס, שמידת הדין שולטת באותו רגע, שולטת בעולם. שואלת הגמרא, וכמה זה עמוג? כמה הוא כועס? רגע. וכמה זה רגע? אחד מחמשת ריבו ושמונת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה בשעה. בלשון שלנו קוראים לזה שניונת. פחות משניונת. יש איזשהו משהו, איזה מין מידה של כעס של הקדוש ברוך הוא. וזוהי רגע. ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה, את השניונת הזאת, חוץ מבלעם הרשע. הוא ידע את השנייה הזאת בדיוק, והמקצוע שלו היה לקלל. והיה מקלל באותה שנייה בדיוק. והכללה שלו הייתה חלה. נכתיב בי ויודע דעת עליון. אשת הדעת באמתו, לא, וידע, לא היה, לא היה את האתון, הוא לא ידע בכלל. הדעת עליון הוא כן ידע. הוא לא הבין מה קורה עם האתון, אז איך יכול להיות שדעת עליון הוא ידע? דעת עליון הוא ידע, אלא מלמד שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. והיינו דאמר לו נביא לישראל, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, שהוא רצה לקלל באותו שנייה, ובאותה שנייה התחסד איתנו הקדוש ברוך הוא, ולא כעס. חיפש את השנייה ולא מצא אותה. מהי למען דעת צדקות השם? אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, שאלמלא כעסתי, לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט, לנו לשון סגי נאור, והיינו דקאמר לבלעם לבלק, מה יקוב לו קבו אל ומה יזום לא זעם השם, זעם השם. מלמד שכל אותם הימים לא זעם, וכמה זעמו של הקדוש ברוך הוא? רגע. וכמה רגע, אמר רבי אבין, ואיתם רבי אבינה, רגע כמימרה, מימרה, בשנייה. ומניין לן דרגע רתח, שנאמר, כי רגע באפו חיים ברצונו. ויבאיתם המאחר חובי, כמעט רגע, עד יעבור זעם. עד לכאן דברי הגמרא. הנושא שאנחנו עוסקים בו זה הכעס, מידת הכעס. והמעניין שכאן מדובר לא סתם למידת הכעס, מידת הכעס של מי שאמר והיה העולם. אני אומר בגדול, לפני שנרד אצל הרב, כל דבר זה בעיה של פרופורציה. אם יש פרופורציה נכונה, זה לא נורא. תכף נרד גם מדוע. זאת אומרת, אם אדם כועס שנייה, משהו כזה, לא. לפעמים יש מישהו שמרגיד אותו, משהו שמרגיד אותו, משהו, שנייה. אבל אם האדם כועס כל היום, או, זה מתחילה להיות בעיה. שאלה כמה זמן הוא כועס. לא עצם מידת הכעס היא גרועה, אלא כמות הכעס. זה כמו בתבלין, כמו במלח. מעט מלח, זה בריא, זה טוב, זה טעים. הרבה מלח, זה גורם להקדיח את התבשיל, ונעשה תפל ואי אפשר לאכול אותו. למה קוראים למידות מידות? בגלל העניין של באיזה מידה. יותר, פחות, הכל עניין של מידה. אז זה העניין של מידת הכעס. בואו נראה איך הרב מתייחס לאותה מידה שלכאורה על פניה היא המידה הגרועה ביותר. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, כעסנים חייהם אינם חיים. אדם שהוא כועס, הוא לא חי. כל הזמן כועס. אתם ראיתם פעם בן אדם כזה שהוא כועס? מסכן, הוא מסכן. מי שחי איתו מסכן. כולם מרגיזים אותו. מרגיז ארץ כזה. יש טיפוסים כאלה, כעסנים. אבל קצת טיפונת, כן, זה לא נורא. על זה מתייחס קצת, כאן מעמיק יותר, הרב קוק זצ"ל. בואו נראה את הדברים. מניין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו, שנאמר, פני ילכו והניחותי לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמתן עד שיעברו פנים של זעם והניח לך. הורינו שכל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, אין בהם אחת שתהיה רעה בהחלט. מכיוון שהמידות מקורן אצל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, אז כל המידות, גם מה שעל פניהם אנחנו רואים כמידה לא טובה, כמו כעס, כמו גאווה, כמו תאווה, כל המידות, דיברנו באחד השיעורים על המידות, ארבעת המידות העיקריות, כנגד ארבעת היסודות שבבריאה צריך לתקן אותם. המידה אחת היא גאווה וכעס וקפדנות, שהיא כנגד מידת, אמרנו כנגד יסוד האש. המידה השנייה היא מידת הלשון הרע והדברים בטלים וכו', זה כנגד יסוד הרוח. המידה השלישית אמרנו, אתם זוכרים? לא זוכרים. לזאת בחינה. מידת התאווה היא כנגד יסוד המים. והמידה הרביעית היא מידת העצלות והעצבות, שהיא כנגד מידת... כדאי לזכור את זה. מי שפעם רוצה לעסוק בתיקון המידות של עצמו, אז ילמד את זה, ישנן את זה, לזכור. אמרנו ארבע יסודות יש בטבע. אש, רוח, מים, עפר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו. כל אחת מהמידות האלה, מהיסודות האלה, מתלווה לה איזה מידה. אש, אמרנו, זה גאווה, כעס, קפדנות. אם אתם רואים אדם מהסוג הזה, שיש בו גאווה, כעס, קפדנות, אומרים על אדם כעסן, אומרים לו, חם מה? חם נזק, הוא חם, בוער, אש. יש אנשים כאלה. ההפך מגאווה, מי יודע? ענווה. סבלנות. זאת אומרת, אם אתם רואים אדם שהוא אש, גאווה, כעס, קפדנות, מה אתם צריכים לעשות לו? לחנך אותו בהדרגה, לא בפעם אחת, להיות במידת ענווה, מידת הסבלנות, ולאט לאט להתיישר בדבר הזה. קודם כל לעצמכם כמובן. ואם אתם מצליחים על עצמכם, והצילו, תרוויחו גם את הזולת בעניין. רוח, אמרנו, זה דיבורים אסורים, השונרה, כן, דברים בטלים, פטפטת, וכו'. זה מידת הרוח, זה גם מידה לא טובה. אדם שמדבר דברים רעים, דברים לא טובים, דברים בטלים וכו', מה התיקון שלו? אמרנו?
שתיקה.
שתיקה זה התיקון. ללמד אותו לשתוק. ללמד אותו לחשוב טוב ולדבר טוב. אבל קודם כל לחשוב, ואחר כך לדבר. לשלוט על הפה שלו. אז זה מידת הרוח. אדם שהוא בעל תאווה, יסוד המים שולט בו. המים הוא שייך לצמחים. מה שמאפיין את הצמחים זה הצמיחה, הגידול, הריבוי. כל היסודות האלה, תאוות האכילה, תאוות הפריאה והרבייה, כל הדברים האלה שייך ליסוד, איזה יסוד? מים. תאווה. מה התיקון של זה? הסתפקות במועט, או הסתפקות. דיין, האדם צריך את ההכרח לעשות את הדברים המוכרחים, מוכרח, כן? לעשות את המוכרח. אבל האכילה היתרה, או הדברים האלה, כל הדברים האלה שייכים ליסוד המים. אז ככה שהאדם, ומידות, אדם צריך לעבור ממידה אחת, במידה והוא קיצוני בצד אחת, לעבור למידה השנייה. יש איזה קורס מיוחד, מי שמעוניין, מעוניינים להירשם לקורס הזה, תיקון המידות, מי מעוניין? אתה מעוניין? וזה לוקח בערך 70 שנה הקורס הזה. כל החיים מתקנים את המידות. לא קורס מזורד. זה קורס לכל השנה. תיקון המידות זה עבודה, כל הזמן עבודה. אלא מה? אם אתה רוצה לתקן את המידות שלך, קודם כל, תציין את הקלקול. אתה לא יכול לתקן דבר מתוקן. אם אתה חושב שאתה לא כעסן, ואתה באמת כעסן, אז לא תתקן, תגיד, היי, זה כאן. יש כאלה כעסנים שהוא צועק עליך. טוב, למה אתה צועק? אני צועק, חכה, עכשיו תשמע. נותן לי צעקה. זה צעקה. הוא לא מרגיש בכלל שהוא כעסן. נדמה לו שהוא מדבר באופן נורמטיבי, אבל באמת, מה הוא? כעסן גדול. כן, הכרת הקלקול, מהי לתיקון? אתה כמו בדיאגנוזה, אתה יכול לרפא חולה, אם הרופא מדיאגנז אותו, אומר לו, אתה חולה, בזה וזה, אפשר לקבל תרופה. מי שרוצה לתקן את מידותיו, יעשה לו טבלה, ירשום לעצמו, אני. במידה א', ב', ג', ד', ה', יסמן לעצמו את כל המידות, כמו שאומר, בשמונה פרקים לרמב"ן, בספר תיקון המידות, היצירה הנפלאה הזאת, ההקדמה לפרקי אבות, שם הוא ממש מלמד אותנו איך לתקן את המידות, וגם בהלכות דעות, וברמב"ם עוסק דעות זה מידות, גם כן עוסק בתיקון המידות. עפר. העפר היא מולידה תמיד את העצבות ועצלות. שני הדברים האלה קשורים אחד בשני. אדם עצוב הוא אדם עצל גם מטבעו. הוא שוכב על המיטה, לא רוצה לקום. למה? הוא בדיכאון. אדם שהוא בדיכאון, הוא לא פועל, לא עושה, הוא פסיבי בעין הזה. זה נקרא עצבות ועצלות. ההפך מהעצבות והעצלות זה שמחה וזריזות. שמחה וזריזות. נתתי לכם טבלה שהיא מאוד כללית כמובן לגבי תיקון המידות. אנחנו עוסקים, הנושא שאנחנו עוסקים בו זה המידה הזאת. המידה של גאווה, כעס, קבדנות, שהגאווה, הכעס והקבדנות, הכל מחובר ביחד. איפה שיש גאווה, שם יש גם כעס, ושם יש גם קבדנות וכו'. בוא נחזור לעניין שלנו כאן. הרב אומר כאן יסוד גדול, המידות האלה הן מידות טבעיות לאדם והן ניתנו ויש בכל מידה, למרות שהיא נראית על פני המידה לא טובה, בכל מידה יש דבר חיובי, אחרת המידה הזאת לא הייתה מוטבעת באדם. רק מה, צריך ללמוד מערע את הטוב, צריך לראות גם את החיוב במידת הכעס. הנה עובדה שהקדוש ברוך הוא, רגע, הוא כועס רגע, אם לא היה טוב, הוא לא היה כועס. אז יש בזה איזשהו קמצוץ של טוב בכעס, מהו הקמצוץ הזה, מהו הדבר הזה, בואו נראה את זה בתוך. כן.
יש כעס שאפשר לראות ברחוב.
שאפשר לראות מה?
כעס, אפשר לראות ברחוב, שאנשים...
מישהו צועק, אני מתעצבן על מישהו, מה?
על איזה כעס הרבה?
יהיה גם כעס פנימי, שאתה לא, שהוא נמצא בליבו של האדם, הוא כעס על עצמו לפעמים.
אבל על איזה כעס הוא מדבר? כעס של...
זה לא משנה, כל... מה?
יש כעס של אלימות, בטח...
מדרגות בכעס. יש מדרגות, מדרגות, כל כעס. האם זה מתגלה באופן, כמו שאתה אומר, באלימות מילולית, שאדם כלל וצועק וזועק? ואם זה אפילו, זה מופיע באופן פיזי, שאדם מכה מתוך שהוא כועס, הוא מכה. יש מדרגות בכעס. במסילת ישרים, שם הוא מביא את המדרגות מדרגות בכעס. אתם מעוניינים להכיר את המדרגות למיניהם של הכעס? אתם יכולים לציין לה, יש כאן מסילת ישרים? שם... בענייני הנקיות, אז הוא מסביר, אני אקרא לכם את הכעס למיניהם. אבל תיקחו ללב, אם תראו פתאום שזה חלק מהכעסים האלה, זה אתם. הנה. נדבר אתה מן הכעס, במידת הנקיות, מי שירצה לשנן את זה. הנה יש הרגזן, קורא לו רגזן. בלשון שלנו קוראים לזה היום עצבני. אני עצבני. הרגזן. טיפוס. אמרו עליו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כי הוא כל כך עצבני, כל כך כעסן, על הזה, על זה. הוא מבחינת כאילו עובד עבודה זרה. והוא נכעס על כל דבר שעשו נגד רצונו. הוא מתמלא חמה. עד שכבר ליבו בא לימו ועצתו נברא, הוא לא שלט על עצמו. זה נקרא רגזן. אתה, הוא אומר לך משהו לעשות, אתה לא עושה אותו, הוא מתנפל עליך, מה קרה? זהו המדרגה הכי גרועה. על כל דבר הוא כועס. נדמה לו שפגעו בו אם לא עשו מיד את רצונו או משהו כזה. והנה איש כזה כדאי להחריב עולם מלא אם יהיה יכולת בידו. זה אותם אנשים שבאים מתרכזים בבית, שוברים את הכלים, שוברים את הכל, בועטים, כועסים, מכים, אני לא יודע, עושים משתוללים. נורא, מחריבים את עצמם, את עולמם, את משפחתם. זה אותם האנשים האלימים, זה משהו נורא, ואם תראו פעם אחת כזה, מה עושים איתו? מה עושים איתו? עושים
אותו בכלוב.
אה? בכלוב. עושים אותו בכלוב. אנשים כאלה מסתבכים, לא פעם, בבעיות קשות מאוד. אבל התיקון הכי טוב להביא אותו ללמוד תורה, אין לך... לימוד תורה, ריקה זה אש. לימוד תורה זה מים. שופכים עליו קצת מים, מחבים את האש. על ידי זה שהוא לומד תורה, הוא מתקרר, כן. אין לך דבר יותר טוב מזה. כי אין השכל שולט בו. כאדם כזה הוא הכל כעס, אין לו שכל. מאבד את הברקסים בלשון שלנו. והוא שר טעם ממש, ככל החיות הטורפות. ועליו נאמר, טורף נפשו באפו, עלי מענך תעזב ארץ. ואדם כזה קל ודאי לעבור על כל מיני עבירות שבעולם. פוגע בזולת, לא מתחשב באף אחד. יכול להידרדר ולהגיע למצבים מאוד קשים. אם חמתו תביאו להם. כי כבר אין לו מניע אחר אלא כעסו. הדבר המאפי... הכוח המנוע שלו זה כעס. זה קשה, אתם לא מכירים טיפוס כזה. יש כאלה אנשים. המניע שלו, רותח בו כל הזמן, כועס וכועס וכועס וכועס. אדם כזה קשה מאוד, זה נקרא אדם קשה. ואל אשר יביאו הכעס, שם הוא ילך. הכעס כבר מוליך אותו באף לכל מקום. זה טיפוס אחד, זה הכעסן הקשה. ויש כעסן רחוק מזה, והוא שלא על כל דבר שיבואו שלא כרצונו אין קטון ואין גדול עבר באפו, זה כבר יותר טוב יחסית, הוא ככה. אך בהגיעו להרגיז הוא לא מתרגז כל היום על כל דבר נאמר, אבל כשהוא מתרגז וואי 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 וואי, זה פחד לעמוד במחיצתו, זה יותר, זה כועס כל הזמן, זה כועס פעם בחודש, חודשיים, תופס איזה, איזה כעס. ירגז ויחס כעס גדול, והוא שקראו חכמים ז"ל, קשה לכעוס וקשה לרצות, ואין להתפייס, הוא קשה להתפייס. הזכרתי, ממש לפני שבאתי לשיעור, דיברה איתי איזו אישה אחת שבעלה הוא כעסה. אז פתאום אני נזכר. אני ממש פוחדת ממנו, על כל דבר הוא כועס עליי, לא יודעת מה לעשות, פשוט כועס עליי כל הזמן, לא יודעת מה לעשות, באמת מסכנה, כל דבר הוא כועס, היא עושה טוב הוא כועס, היא עושה רע הוא כועס, היא עושה גם כועס, על כל דבר הוא כועס, 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 האישה הזאת ממש שיחה מה? צבים של ברזל, זה לא דבר פשוט הדבר. זה הכעסן הראשון, כן. וזה מרגיד אותה כשהיא אומרת, עליי הוא כעס כל הזמן. אחרים, מותק, צוף, איזה משהו. עליי, רק הוא רואה אותי, מתחיל לחוף. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. וגם דבר מאפיין, אנשים צריך להבין, המציאות שלהם משתנה במקום והזמן. אדם יכול להיות בביתו חיית טרף, כעסן, אני לא יודע מה. ובחוץ יכול להיות מין ענב, סבלן, סובל. רק הוא עבר את הסף של הבית, בן אדם מגרמי אחר. נכנס הביתה, הוא פה בן אדם אחר. אז ראיתי פעם, למה עושים מזוזה בפתח של הבית? שאדם שנכנס הביתה יזכור שיש אלוקים גם כן. יוצא מהבית אותו אלוקים, הוא נכנס לבית אותו אלוקים. פעמים הוא אומר, בבית אלוקים לא ראה אותי, אני יכול להשתולל. אז הוא אומר, לא, המזוזה הזאת היא באה להזכיר לו שהקדוש ברוך הוא ראה אותו גם בבית וגם לא בבית. כן, ככה. לא אומרים ולא אומרים. אבל הכעסן השני, הוא כועס, לעתים רחוקות יחסית, אבל כשהוא כועס, כבר הוא ממש שומר את הכעס שלו, את העברה שלו, שנים רבות לפעמים. לא, לא, לא מוכן להתפייס, לא מוכן למחות. וגם זה רע ודאי, כי כבר יכולה לצאת הקלה רבה מתחת ידו בזמן הכעס, ואחרי כן לא יוכל לתקן את אשר יבטו. לאדם כזה לפעמים משאיר צלקות, בעיקר אני רוצה לומר, כל נושא הכעס הוא בתוך הבית. ברחוב, למרות שאתה אמרת ברחוב, אנשים כועסים. אנשים בכל זאת רואים אותם, מתביישים, לא רוצים כל כך. חוץ מיחידי סגולה שהם לא עושים חשבון לאף אחד, כועסים גם ברחוב. אבל איפה הכעסים באמת? איפה, אם השתחה איתו, כל מה מתחכך איתו כל הזמן. אז שם הכועסים באמת. והנזקים שעל ידי הכעסים שחלים הם נוראים, בעיקר לילדים, זה דבר, הילדים צריך לדעת שברגע שכועסים עליהם, הם זוכרים את זה. זה משאיר מה שנקרא בלשון המודרנית, שריטות בלב, שריטות במוח לפעמים, כי יש כעסים. זה מאוד ייזהר עם ילדים. הגאון מווילנה אומר, הרי כתוב חוסך שבטו שונא בנו, שבטו זה מידת הדין. אם הילד הוא שובב, אתה צריך לכעוס עליו, אחרת אין לו גבולות, הוא יכול להגיע לעשות שטויות כאלה. יש, צריך באיזשהו מקום, ההורים צריכים להראות לילד שהם כועסים על מעשיו המקולקלים. אבל הגאון אומר, זה נכון, אבל לא באמת. זאת אומרת, אסור לך לכעוס באמת. אלא להראות את עצמך כאילו אתה כועס. אם אתה כועס באמת, אז זה באמת חינוך לא טוב. ודוחים לך את הכעסים האלה. ובדרך כלל כשאדם הוא כועס, הוא לא רק בגלל הילדים שלו. אנחנו חיים בעולם שיש בהם לחצים, בעבודה, בבנק, בפה, במשפחה, כל מה לחצים. ואדם נוח לו לכעוס על החלשים. זה טבעו של האדם. על מי הוא יכול לכעוס? על הבוס שלו בעבודה? הוא יכול לכעוס על הבוס שלו בעבודה? הוא לא יכול לכעוס. הוא יכעס אותו, יזרוק אותו מהעבודה. אז הוא כועס על הבוס מכאן עד החדשה. הוא בא הביתה, מחפש את שק האגרוף. אתם יודעים מה זה שק אגרוף? לכזה כאלה שמתאמנים, מתאגרפים, יש להם... יש איפה שאני גר, שיש בבית, אחד יש שם בחצר. שק אגרוף, הילדים שם הכל, פאק, פאק, מתאמנים עליו. אז הוא מחפש לו שק אגרוף, זה יכול להיות האישה שלו, זה יכול להיות הילדים שלו מסכנים ומללים. פורק עליהם את כל הזעם, את כל הכאב, את כל הכעס, כל הדברים האלה. זה פייר הדבר הזה. ואחר כך הוא בא בתירוץ, תדע למה הרבצתי לך, אומר לילד. לא, בגלל שלא הכנת שיעורים. איזה הכנת שיעורים? הוא הרביץ לו כי הוא כל כך כועס על הבוס שלו, והילד יודע את זה באינטואיציה. הוא יודע שהוא קיבל מכות לא בגלל שמגיע לו. זאת אומרת, כשהאבא כעס על מישהו אחר, אז הוא פרק את זה עליו. זו הרגשה נוראה, הדבר כזה, שאתה שק אגרוף של כל מיני כעסים של אדם זה או אדם אחר וכו'. אז זה טוב מאוד להיזהר מהדבר הזה. ויש כעסן פחות מזה שלא יכעס על נקלה. הוא לא, עד שהוא כועס. ואפילו כשיגיע לכעס, יהיה כעסו כעס קטן, ולא יסור מדרכי השכל. דיינו, יש באדם שכל ויש רגש. הכעס שייך לרגש של האדם. אז הוא שולט עם השכל על הכעס שלו. הוא כועס, אבל הכעס בשליטה. אחודנו ישמור עברתו, בכל זאת הוא זוכר את הכעס. והנה זה רחוק מן ההפסד יותר מן הראשונים שזכרנו. אף גם זאת ודאי שלא הגיע להיות נקי, כי אפילו זעיר איננו עדיין. כל זמן שהכעס עושה ברושם על הנפש, זה לא טוב. ויצא מכלל כעסה. ויש עוד פחות מזה, הוא שקשה לכעוס וכעסו, לא להשחית, לא לקלל, אלא כעס מועד. וכמה זה עמוד? זה בדיוק הסוגיה שלנו. רגע, רגע באפו. ולא יותר, דיינו משעה שהכעס מתעורר בטבע, עד שגם התבונה מתעוררת כנגדו, הוא מה שאמרו חכמים, קשה לכעוס, ונוח לרצות, להתפייס, הנה זה חלק טוב עדיין, כי טבע האדם מתעורר לכעס, ואם הוא מתגבר עליו, שאפילו בשעת הכעס עצמו לא יבער הרבה, הוא מתגבר עליו, שאפילו אותו הכעס הקל לא יעמוד בו זמן גדול, אלא יעבור וילך, ודאי שראוי לשבח, והוא אמרו חז"ל, תולה ארץ על בלימה. מה זה בלימה? מי שבולם את כעסו ואת פיו. זה אנשים בעלי מידה מאוד אצילית. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם פיו בשעת מריבה. דיינו, התעורר טבעו לכעוס, בלם את הפה, בלה את הכעס, ולא ישאיר עליו רושם. והוא בהתגברותו בולם פיו. יש מידה שהיא המידה הכי טובה בעולם, מידתו של הלל הזקן. הרב, המאמר שלנו, קצת יש לו ביקורת על זה, שהוא אומר שהמידה הזאת של הלל הזקן זה דבר אוטופי, זה... אף פעם הוא לא כועס. זה משהו מיוחד. היא עולה על כל אלה שכבר לא היה מקפיד על שום דבר, ואפילו התעוררות של כעס לא נעשה בו. וזהו ודאי הנקי מן הכעס מכל דבר. כן, זה קצת שאלת השאלה לגבי כעסים למיניהם. אז יש כאן מדרגות מדרגות בכעס, זה נקרא סולם הכעסים. ועכשיו כל אחד יכול לסמן לעצמו איפה הוא שייך, איזה סולם, מדרגה הגבוהה ביותר, הנמוכה ביותר. אז לפי זה אפשר לנהל את החיים. כן, בבקשה.
אבל יש הבדל בין כעס להוביז?
אותו דבר, בוא, אותו דבר. למה אתה מתרגל לפעמים?
לא, כי אני חושב שיש הבדל.
אתה שאל יודע אם אתה מתרגל, לא אמרתי הבדל.
לא, אני, על עצמי אני מדבר, שיש, אני יכול להבחן בעצמי שתי סוגים של כעס. וזה אני שואל.
איזה מעלה אתה, שאתה יכול להבחין את הכעסים שלך.
כן. אחרי הרבה עבודה, אבל כן. אני יכול להבחין בין...
רוגז וכעס אותו דבר. ואף. בוא נחזור למאמר של הרב. אומר כאן יסוד גדול. כל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, אין בהם אחת שתהיה רעה בהחלט. אפילו במידה שנקראת כעס. עד שהייתה טובה לנפש בהיותה נהדרת. זאת אומרת, אם המידה הזאת לא הייתה בכלל באדם, יש חיסרון באדם כזה. אדם כזה הוא אפתי לגמרי, אדיש בלשון שלנו. לא אכפת לו משום דבר. או לא מזיז לו שום דבר. זה גם לא טוב. שלא יזיז לך שום דבר. כי הפועל טוב, דיינו הקדוש ברוך הוא, פעל הכל לטוב. גם את המידות הוא פעל לטובה. רק צריך שישתמש בכל אחת כשעתה וכמידתה, דיינו. גם המידות האלה צריך לדעת להשתמש בהן. אבל לשלול את זה מכל וכל, זה לא. מזה יצא שאין לדחוק אפילו המידה הרעה, יותר מדי, באופן שלא ליתן לה שום מקום, כי מקומה מצומצם ראוי ליתן לה, להשתדל לתקנה. וקצת קצת כעס, או קצת קצת אכפתיות, נאמר, שהיא גורמת לכעס, קצת טיפונת, זה בסדר. אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו את המידה הזאת, ואחרת הקדוש ברוך הוא לא היה נוהג במידה הזאת, בהתאם כמו שראינו. על כן, בשעת כעסו של אדם, אין מרצים לו לאדם. ניתן לו לכעס הזה לשקוע, להיעלם. שאדם השלם גם כן אפשר שיחס. על כורחה צריכה מידת הכעס להימצא. וראוי להירצות מיד. להירצות, כמובן להתפייס מיד. אדם צריך לעשות תרגילי כעס. כמו שתרגילי סדר בצבא, תרגילי כעס. מישהו בא, מרגיז אותך, אתה קצת מתרגז, אתה לוקח סטופר, עד שאתה מתפייס אותו, כמה זה לוקח? כמה זה לוקח? אה? חצי שנה? לא בסדר. חודש? יותר טוב. שעה? מצוין. הגש אליי אחד התלמידים, שקרוב משפחה הזמין אותו לברית מילה. ו... אבל מה, זה שהזמין אותו לברית מילה, הוא לא בא לברית מילה של זה שבא אליי, תלמיד. כבר יש לו בן. הוא לא בא לברית מילה. הוא שבא לי, התייעץ איתי, האם הוא לא בא לברית מילה שלי? האם אני חייב ללכת לברית מילה שלו? מה אתם אומרים? אה? למה כן? מה זה? הוא לא בא לברית שלי! אתה יודע כמה כעסתי? ועד היום אני כועס! וואי 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 הוא כועס? הוא צודק שהוא כועס? איך אתה מעיז להזמין אותי לברית מילה שלך, כשאתה בעצמך לא באת לברית מילה שלי? אה? מרגיד, לא? אתן דוגמה, לפעמים אדם זוכר דבר כזה, לא באת לשמחה שלי. למה לא באת? הוא לא מתפייס. הוא לא מתרצה. שנים הוא יזכור לו את ה... את ה... את ה... כועס עליו, למה לא? לא, לא יצא לכם דבר כזה פעם. אתם צדיקים. יש לי צדיקים. זה... יכול לקרוא דבר כזה. קורה לנו. זה נקרא. אז אם אדם פגע בך, ואתה כועס עליו, ואתה מצליח להתפייס תוך שנייה, בסדר. תוך שעתיים, שלוש, זה גם בסדר. אבל אם זה לוקח חודשים, לפעמים שנים, ואתה לא מצליח להתפייס עם מישהו שפגע בך, אתה יש לך בעיה. גורם הזמן בהתפייסות הוא גורם חשוב. אתה לא יכול למשוך כעסים שנים. אי אפשר. זה דבר שהוא מחליא את האדם, מחליא את נפש האדם. אני אומר, זה דווקא שוב פעם, בין קרובי המשפחה. שם הכעסים. למה באת, למה לא באת, כן עשית, לא עשית. ולפעמים יש משקעים, 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 משקעים. לך תדע איפה. אז זה מה שהוא אומר. כמה שאדם מתפייס יותר מהר, ומוחל יותר מהר, ולא נוקם ונותר, שזה ביטוי לכעס, אז היא יותר, יותר טוב, יותר, יותר בריא, בריא בנפשך. אבל לאמור שלא יהיה אל הכעס שום מקום, מורה כאילו כוח נברא בנפש להרע. אבל לא יכול להיות, אם האלוקים ברא את מידת הכעס באדם, סימן שיש בזה נקודה חיובית, אחרת זה לא היה, זה לא ניתן לאמר. ודברי החסיד במסילת ישרים פרק י"ד שקראנו עכשיו על הלל הזקן שהוא אף פעם לא כעס הוא אומר שבמעלת הנקי המעולה היא שלא יעשה הכעס מעולם רושם בו כלל צריך עיון לעניות דעתי הרב כאן מאיר הערה אומר זה הלל הזקן זה צריך עיון זה דבר חריג לחלוטין זה לא דבר מציאותי אפילו אדם נקי יש לו קצת כעס הוא מכוון כפי מידת השלימות הרויה לאדם המעלה, יסד המנהיג העליון יתברך, דהיינו ריבונו של עולם, בהנהגתו הכללית שישנם כוחות שתכליתם דומה בכלל הבריאה כתכלית הכעס באדם. ויש בעולם כעסים. לא רק באדם יש כעסים, אלא גם בעולם יש כעסים. אבל הכעסים האלה צריך גם במידה ולא יותר מדי. ואם אפשר, ואם שאפשר לכובשם על ידי תפילת צדיקים וזכויות, את הכעס בעולם, דהיינו צדיק יכול להתפלל, ויכול לבטל גזרה, שהיא ביטוי של כעס, גזרה זה ביטוי לכעס, יכול לבטל. אבל ראוי להניח להם איזה מקום, כי מעשה השם הכל נברא לתכליתו, הכל לטובה. גם מידת הכעס לפעמים, שאנחנו, הביטוי שלה, במציאות שלנו זה הסתר פנים, מה שנקרא. כביכול הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו. מה זה הסתר פנים? מתי האדם זה כמו להבדיל אמנם, אבל כדאי ללמוד עם יחסי אנוש. מתי האדם אוהב כשהוא מסתכל על מישהו אוהב עליו? מתי האדם מבטא את כעסו שהוא מפנה לו עורף? הוא מסתיר את פניו ממי שהוא לא אוהב אותו. זה נקרא הסתר פנים. אותו דבר ריבונו של עולם איתנו. לפעמים יש לנו הסתר פנים. מידת הדין, מידת הכעס שולטת בעולם. אבל גם כשהיא קיימת, צריך לדעת את המידה שלה. היא לא המידה הדומיננטית, היא לא העיקר. העיקר זה מידת החסד, מידת הטוב, מידת האהבה, ולא מידת הכעס חס ושלום. על כן אמר, אמתן עד שעברו פנים של זהב, ויפעלו פעולתם באיזה ערך על כל פנים, כי לא לריק נמסו, ואניח לכם. וביות המקום הניתן לכעס בתורות האדם המעולה, הוא מעט מן המעט. כמו כן, ההנחה בהנהגה הכוללת, דיינו של העולם, של הבריאה מצד עצמה, ביותר מתנהגת כרוי בלא יתרון קלקולים, אינם טבעיים.
לא הבנתי את המשפט הזה.
הוא אומר, יש כלל גדול, שהאדם הוא עולם קטן, והעולם זה אדם גדול. אז הוא אומר, כמו באדם הקטן, יש מידת כעס, התחילה קטנטונת, קטנה. אותו דבר, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, רגע בפה, זה במידה העולמית, ולא במידה, זה גם הוא אומר, צריך אותה במידה קטנה. לא במידה גדולה. ביותה מתנהגת כרוי בלא יתרון קלקולים, אינם טבעיים. תמיד, גם בעולמנו יש קלקולים, מה לעשות? אז במילא יש מידת הדין באסתר פנים.
מה זה יתרון קלקולים?
מה?
יתרון קלקולים, מה זה?
הקלקול זה חלק מההוויה של העולם שאנחנו חיים בו. והקלקול הזה יוצר את מידת הדין, מידת הכעס. היא גם כן רק חלק מועט וקטן. צריך לדעת שהבריאה והאדם, העיקר בו 99.5% טוב. 0.5% כמה? לא טוב. אנחנו נראה את הרמב״ם, לא יודע אם נספיק עוד היום, הרמב״ם אומר שיש דעה כזו, רוב העולם הוא רע, הוא לא טוב. רוב החיים רעים, לא טובים. רוב החיים סובלים, לא טוב. יש דעה כזו. שאנשים חושבים כך. יש להם 1,000 הוכחות שהם צודקים. הם רואים את זה בחוש, כמה אנשים סובלים, כמה רע להם, כמה לא טוב להם, וכל הדברים האלה. הרמב״ם יוצא נגד זה בחריפות גדולה. יסוד טוב השם לכל ורחמה בכל מעשם. היסוד באמונה שלנו, שאלוקים ברא את העולם ואת האדם הכל לטובה, והרוב רובו של כל המציאות שאנחנו חיים בתוכה היא מציאות טובה ולא רעה. זה העין החיובית, העין של אברהם אבינו, העין הטובה. בילם זה ההפך, העין הרע, הכל רע, הכל מקולקן. נראה את זה תקף בעמקות, את הרעיון הזה, שיש קמצוץ. אבל להגיד שהכל רע והכל כעס והכל לא טוב והכל מקולקל, זה לא. היא גם כן רק חלק מועט וקטן, מכונה בערך רגע. כי רגע באפו וחסד כן כל היום. אמרנו גם הרגע הזה, זה לא הרגע שלנו. זה שניונת. בואו ניקח את זה כמו שאמרנו, בפרופורציה הנכונה. והנה, בנוהג שבעולם, האדם השלם ראוי לו להשתמש בכעסו, רק בזמן הראוי לזה מאוד, שזהו מעט במציאות, וכן בהנהגה העליונה, הנהגה העולמית. הכוחות המוכנים להרע, שהם לאותה התכלית עצמה, שעליה נבנה יסוד הכעס באדם, דיינו לתקן, הם מעט מן המעט נגד הכוחות וסיבות הטובות, כמו שיריך הרמב״ם על זה במורה נבוכים חלק ג', שהרע הוא מעט מן המעט, והמציאות בכללה היא טובה. ברשותכם, אני הייתי רוצה לצטט כאן דברי הרמב״ם במורה נבוכים. יש לכם את הדף הזה, מורה נבוכים חלק ג' פרק י' ב'. הפרק הזה הוא ארוך קצת, אבל אני חלקו נקרא את זה. והוא מלמד אותנו כאן, בפרק הזה, מה מקומו של הטוב בעולם, ומה מקומו של הרע בעולם, ומאיפה הרע בא לעולם. בואו נראה. פרק י' ב'. רבות עלה בדמיון ההמון. מי זה ההמון? מי זה ההמון?
הבריות.
אנשים פשוטים. רבות עלה בדמיון ההמון, כי הרעות בעולם יותר מן הטובות. יש כאלה שמדמיינים לעצמם שהרבה הרבה, אם ניקח באחוזים, הרבה הרבה יותר רע בעולם מאשר טוב. וככה הם חיים. הם חיים כמו בג'ונגל. אומרים, תדע לך, יש אנשים רעים, יש עולם רע, הכל רע, אנשים קוראים להם, אנשים האלה, אנשים בעלי מרה שחורה, מרירים כל הזמן, כולם רעים, כל מה שהם רואים זה רע. הוא אומר, זה פרי הדמיון של האנשים, זה לא באמת. עד שבהרבה מהעטפות, כל העמים, דיינו מהתרבות של העמים, בשיריהם כוללים עניין זה, שהם מציגים שהרע הוא כאילו הדומיננטי בעולם. ואומרים, כי פלא הוא שימצא בעולם טוב. אם יש משהו טוב, זה דבר פילי. רוב העולם, מה הוא? מה הוא? רע. באמת? לא. אבל ככה הם מדמיינים לעצמם. אבל רעותיו רבים ותדירים. ואין הטעות הזו אצל ההמון בלבד. אלא גם אצל מי שחושב שהוא יודע משהו. פילוסופים למיניהם גם חושבים. מתבוננים בעולם אומרים, רוב העולם רע, לא טוב. יש מחלות, יש מלחמות, יש רעידות אדמה, יש פה, יש שם. רע, 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 רע. רוב העולם הוא רע. דרך אגב, בעולם שלנו במיוחד, מדוע? כי העולם שלנו מאוד ניזון מהמדיה, מהתקשורת. בתקשורת, מה יעלו?
מה יעלו? פרסומות.
את האסקופים. מה זה האסקופים? שזה רצח את ההוא, וההוא שדד את הזה, וזה הפיל את ההוא, וזה עשה להו ככה, והייתה תאונת דרכים, והיה מלחמה, והיה פה, והיה שם. אתה קורא את העיתון מזה, ובסוף כתוב למטה, היה אדם אחד שאכל ארוחת בוקר לסובע. תראה, אתם נורמלים, זה כותבים בעיתון, שהיה לך מה לאכול בבוקר? אכלתם בבוקר ארוחת בוקר? מישהו אכל כאן?
בטח.
הודיעו באינטרנט, מה? שהיה לך מה לאכול? אזן את העולם כולו? מה אתה רואה מהבוקר עד הערב? מה אתה קורא? מה אתה שומע? רע, 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 רע. ואם אתה נגמר, אתה חי בעולם של רוצחים וגנבים ושודדים. זה דבר מאוד מעניין, המדיה הזאת. אתה מסתכל ימינה, אנשים טובים, שמאלה אנשים טובים, קדימה אנשים טובים. איפה כל הרוצחים האלה? וזה הדבר שמעסיק את האנשים. שהם קוראים, הרי מה זה שאדם קורא משהו? זה מזל הנפש. ונשמה. מזכיר לי, לפעמים יש אנשים שעורכים סרט. לא יודע, שמעתי, מי דברים כאלה קוראים לסרטים. מישהו ראה פעם סרטים כאן בחיים שלו? ירים את היד. ברצינות. ראית סרטים? לא, לא, חניה. אדם שנמצא בסרט, אני לא יודע אם ראיתי תופעה כזה, משהו משונה כזה. יושבים בעולם חשוב, ואתה רואה סרט, זה נכנס לך במוח, וכשאתה יוצא מהעולם החשוך, נדמה לך שאתה בתוך הסרט. יצא לך דבר כזה פעם. ואתה הולך איזה יום, יומיים, נדמה לך שאתה הגיבור של הסרט. אתה הולך ככה כל היום, עושה איזה תנועה של השחקן, או לובש איזה לבוש שהוא לבש, אני יודע, אתה... מה קרה לך? יכול לקרות דבר כזה? אם הסרט הזה הוא סרט שלילי נניח, יש בו דברים של דברים לא יפים, דברים אלימות וכל הדברים, אז אתה יוצא אל החיים עם כל השלילה הזו. האמת באמת העולם הוא לא שלילי, אבל היה שם רצח ואלימות וכעסים ועניינים, וזה נהפך לחלק בלתי נפרד מהדמיונות שלך. זה דבר שיכול לגרום נזק ממש לבן אדם, דבר כזה. ועם ילדים בפרט, שהם אצלהם הדמיון והמציאות זה אותו דבר, זה כאילו הם חיים את ה... זה דבר נורא, הדבר. זה דוגמה. אז הוא אומר שבאומות העולם, בתרבויות העולם, הרע, הוא כאילו זה דבר הכי חזק באבא שקיים. בניגוד למה? לאמונתנו, שהטוב 99.5% מהמציאות היא טובה. עובדה שאכלתם ארוחת בוקר. נכון? זה היה טוב, מה אתם אומרים? זה היה טוב. התרגלנו את זה, כאילו זה... הוא מביא כאן פילוסוף שהוא נקרא אלרזי, זה היה פילוסוף מוסלמי. אלא גם מי, גם אצל מי שחושב שהוא יודע משהו, כוונה הפילוסוף הזה, יש לאלרזי ספר מפורסם וקרו אלהיהד. כלל בו בעזיותיו ושכליותיו הפגעים הגדולות, ובכללן עניין אשר בדע אותו, והוא שהרע במציאות יותר על הטוב. והפילוסופים יש להם השפעה. ושכאשר תשווה בנחת האדם ותענוגותיו במשך זמן שלוותו כנגד מה שירה לו מן הצער והאיסורים הקשים והמחלות והמומין והדאגות והיגונות והכישלונות, אז תמצא כמציאותו, כלומר האדם, כל המציאות של האדם זה כאילו נקמה אחת גדולה, ובלשון שלנו האדם בעונש. כאילו נולדת לעולם, ובעולם שאתה חי בו אתה כל הזמן מה במה? בעונש. ככה הפילוסוף הזה אומר. וראה רבה מנת חלקו, והמשיך לאמת השקפה זו בסקירת הפגעים הללו, הוא התחיל למנות שם כנראה את כל הצורות שיכולות לבוא אל האדם, להוכיח שהרע הוא יותר גדול מהטוב לאדם. כדי להתנגד לכל מה שחושבים אנשי הצדק על חסדי השם וטובו הגלויים, ושהוא יתעלה הטוב המוחלט, וכל מה שיבוא מאיתו טוב מוחלט בלא ספק. וסיבת כל הטעות הזו, מפני שהשחל הזה, דיינו אותו מוסלמי, אבל זה לא רק אותו מוסלמי, זה גם אנחנו, לצערנו הרע. מה סיבת הטעות? למה חושבים שהכל רע? למה? ודומיו מן ההמון אינם בוחנים את המציאות, כי אם באישי האדם, בפרטי האדם, אין לנו מבט כולל. כל אחד מסתכל על העולם דרך חור המנעול שלו, דרך הצרות שלו. מבט פרטי, לא מבט כללי. כשאדם, בחסידות אומרים ככה, כמה שאדם חושב על עצמו יותר רע לו, כמה שאדם חושב שהמציאות כולה זה רק הפרטיות שלו, האדם הזה ממש בדיכאון, ממש סובל. כשאתה חושב שכל העולם זה אני הפרטי שלי ותו לא, עם כל הצרות שלך. אין לך אפשרות להסתכל מעבר לדברים. אתה תקוע בתוך עצמך, כן. השאלה איך אתה רואה את הדברים. הכל קורה, הכל זה כללי. אתה הפרט מתוך כלל. אם אתה לא מסוגל להסתכל, ניקח את הגלות, ניקח את הצרות, ניקח את ההתנתקות. למה? נאמר, הדבר שעכשווי. אם אתה מסתכל באופן פרטי, רע, 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 רע. אבל אם אתה רואה את זה כחלק מתהליך של הגאולה והירידה לצורך עלייה ובירורי דברים, אני לא רוצה להגיד דברים יותר. אתה רואה שבכל קושי יש מעלה. דיברנו על זה כמה פעמים שהחיים זה חדר כושר. היית פעם בחדר כושר. המעלה של חדר כושר שקשה שם. כל המכשירים צריך להפעיל, צריך להפעיל מה? כוח. להרים משקולות, לעשות בידיים, ברגליים, אני יודע, כל מיני דברים כאלה. כל המתקנים בנויים על זה שאתה צריך להתגבר, להתמודד. זה החיים. אז תגיד לי, חדר כושר זה טוב או לא טוב? זה טוב חדר כושר. אותו דבר גם הקשיים שלנו, הכלליים והפרטיים וכו', זה הכל זה בא לקדם אותנו, לבנות אותנו. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. בשביל להתעלות. כאן עוד מעריך הרמב״ם, אני לא רוצה כרגע. שבעצם כל הרע נובע מהפרטיות. והיכולת להסתכל על המציאות ועל העולם בראייה כוללת, ראייה מקיפה, ראייה רחבה, אתה רואה שהכל לטובה. הכל, מה? לטובה. כי זה כל האדם. נסתפק בזה.